אנחנו מתחילים שיעור חדש בסדרה של התחלות חדשות על פרשת השבוע, ואנחנו נכנסים לפרשת חיי שרה. והשאלה שלנו היום היא איך מתייחסת היהדות לכל נושא הגוף, החומר, החומריות בכלל, הטבע, וגם איך היא מתייחסת לנשיות, ומה הקשר בין שני הדברים האלה, למה הם כל כך הולכים ביחד. אז זו השאלה שלנו בפתח הדברים. הפרשה הזאת היא מין העברת לפיד מאברהם ושרה ליצחק ורבקה. מי שהיה שיעור שעבר, דיברנו על כך שאברהם טבע מטבע, והמטבע שלו היה זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובחורה מהצד השני, ומסבירים המפרשים, זה היה הוא ושרה ויצחק ורבקה. אז אנחנו בדיוק בפרשה שהמעבר הזה מתרחש. רוב הפרשה עוסקת ביצחק ורבקה, בשידוך שלהם, במפגש שלהם שמתואר בפרטי פרטים. אבל אנחנו השנה מקדישים את עצמנו לעלייה הראשונה של כל פרשה, לראשון. וכאן זה עוד בהחלט עוסק באברהם ושרה. ואפשר לומר שבפרשה הזאת בעצם אנחנו נפרדים מאברהם ושרה. שרה נפטרת בראשון של הפרשה, אברהם נפטר באחרון של הפרשה. ודמותם עוד מלווה את הזוג הצעיר. אז למרות שרוב הפרשה היא לזוג הצעיר, אברהם ושרה בעצם הם הפותחים כאן, ואנחנו נפרדים מהם כאן. ועוד יותר ספציפית, אנחנו נפרדים משרה על ההתחלה, כמו שאמרתי, והדמות של היותר עיקרית, שהרי הפרשה כולה נקראת על שמה, נקראת חיי שרה. עכשיו, כבר בהתחלה של שני הפסוקים הראשונים, אנחנו רואים את המתח העמוק, תמיד המפרשים עסוקים בשאלה הזאת, איך זה שקוראים לפרשה חיי שרה? לא רק שקוראים לפרשה חיי שרה, הביטוי הזה מופיע פעמיים בפסוק הראשון, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אז פעמיים מדגישים את החיות שלה, את כוח החיים שלה, אבל מה שתי המילים הבאות, מיד אחרי חיי שרה של הפסוק, של סוף הפסוק הראשון, הפסוק הבא מתחיל, ותמות שרה. בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אז יש לנו פה מתח עמוק ומעניין. שרה נפטרת בפסוק השני, היא לא נוכחת בפרשה, היא לא אומרת שום דבר, לא עושה שום דבר, אבל הפרשה כולה נקראת על שם החיים שלה. וזה רומז לכל מיני דברים, זה רומז אולי לאיך שאדם, דיברנו הרגע על הרב זקס שנפטר, איך המורשתו של אדם ממשיכה אחרי חייו. הרבה מפרשים אומרים שבעצם כל הזיווג של יצחק ורבקה היה בזכות שרה, שרה רוחה מלווה אותם, שורה על גבי כל הפרשה הזאת, ומתוך הכוח שלה והחינוך שהיא נתנה, והברכה שהיא הצילה, אז זה בעצם, בזכות זה יצחק מוצא את רבקה ומתחתנים, ואפשר לדבר אולי יותר מזה, על זה שבאמת המוות זה לא סוף החיים, המוות הוא קורה בפסוק השני, אבל כל הפרשה נקראת חיי שרה, כי יש חיים שממשיכים אחרי המוות, הנשמה ממשיכה לחיות אחרי המוות, וגם הגוף לא מגיע סיומו עם מות הגוף, שהרי אחד מעיקרי האמונה היהודים הכי גדולים, האחרון שבי"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם, זה האמונה בתחיית המתים. הגוף מצד אחד קלה ובלה ומתקלה, אבל מצד שני, זה מאוד קשור לכל עניין הקבורה ביהדות, הסיבה שאנחנו קוברים, בניגוד לכל מיני מסורות ודתות שחושבים שזה אולי יותר רוחני לגמרי להיפטר מהגוף ולשרוף אותו, אנחנו קוברים אותו כי אנחנו מאמינים שיש איזה רושם, איזה שארית של חיות שנשארת בעצמות, זה הסיבה שאנחנו עולים לקברם של אהובינו וקרובינו והצדיקים שלנו, ואנחנו מרגישים שם בכל זאת איזה קשר ונוכחות, וזה הכל קשור לאמונה שהגוף לא באמת מת. החיים ממשיכים אחרי הגוף, אפילו בגוף עצמו, והוא נועד לקום לתחייה, בתחיית המתים, הנשמה חוזרת אל הגוף. באיזשהו מקום הרעיון הזה, שהגוף נראה שהוא מסתיים על פני השטח, בוא נגיד אפילו יותר, נפשית את זה עוד יותר. במישור אחד, הגוף נגמר החיים שלו, קברנו אותו, והוא נרכב באדמה, בשר לפחות, העצמות לו. אבל אנחנו מאמינים בתחיית המתים. עכשיו אפשר להפשיט את זה עוד יותר, ולבוא ולהגיד שהגוף זה בכלל לא מה שאתה חושב. כלומר, אתה יכול לחשוב שהגוף הוא רק איזה לבוש, הוא רק איזה כלי להחזיק את הנשמה, אבל אולי זה בעצם יותר מזה. כמו שסוף הגוף הוא לא באמת סוף הגוף, עוד צפויה לו איזה עדנה, כמו שבזקנה של אברהם ושרה, הם חשבו ששרה אמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, מסתבר שכן, אחרי בלותך הייתה לך עדנה, זה מעין תחיית המתים בחיים עצמם. אותו דבר, גם יש תחיית המתים לגוף, אז בכלל אפשר להגיד, הגוף זה לא מה שאתה חושב. הגוף, כמו שהוא לא, שהסוף שלו זה לא הסוף שלו, יש לו עוד, 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 עוד המשך, עוד לעתיד לבוא, אז בכלל הגוף זה לא מה שאתה חושב. אולי זה לא דבר נחות כמו שאתה חושב, אולי זה לא רק מין בסיס או מצע לנשמה, אלא משהו יותר מזה. זה בעצם קצת מתחיל להכניס אותנו אל עומק, אל עומק הנושא שאני רוצה בעצם לפתוח כאן. עכשיו אנחנו מתחילים ספר הזוהר. מי שנמצא בפנינה היומית, הנקודה הזאת איתה התחלתי, זה בעצם נקודה מהשיעור. ספר הזוהר על הפרשה, פרשת חיי שרה. ספר הזוהר יש לו קטע, הוא לא מתחיל מהפרשה, הוא מתחיל מאיזה נושא, ואז פתאום זה נפגש עם הפרשה. כן? הוא כאילו מתחיל מאיזה מה שאתה לא מבין מה הקשר, אחרי כמה זמן אתה פתאום רואה איך זה קשור לפרשה שבה הקטע הזה בזוהר עוסק. אז הזוהר בפרשה מתחיל קטע שפותח פסוק משיר השירים. הפסוק משיר השירים, מאוד מפורסם, ישי רבו גם הלחין אותו. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני. כן, שיר השירים זה הרי דיאלוג של אהבה, דו שיח של אהבה בין הראיה והדוד. אהוב ואהובה, איש ואישה. והאישה פה היא המדברת ואומרת, השבעתי אתכם בנות ירושלים, כאילו יש לה חברות כאלה. אם תמצאו את דודי, הוא הלך לאיבוד. תמצאו את דודי האהוב שלי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. ביטוי כל כך יפה ועמוק וחזק, חולת אהבה. ואז הזוהר מתחיל לתת כמה פירושים. והוא מתחיל מהפירוש, קודם כל משותף לשני הפירושים, מי הדוברת כאן? הנשמה. הנשמה היא הדוברת, היא כאן הראיה, לפחות בפירוש הזה. מי זה בנות ירושלים? בנות ירושלים זה הנשמות של הצדיקים בירושלים של מעלה. איפה הנשמה נמצאת? לא ברור, תלוי בפירוש. עכשיו נראה כמה פירושים. אז בפירוש הראשון, היותר אולי מתבקש, ברגע שאמרנו שהדוברת היא הנשמה, מי זה הדודי, מי זה האהוב? הקדוש ברוך הוא. ואז יוצא שאיפה הנשמה נמצאת כאן? נמצאת כנראה בעולם הזה, או באיזה תנועה בדרך אולי למעלה, והיא אומרת לנשמות של הצדיקים שכבר נמצאות בגן עדן, אם תמצאו את דודי, אם אתם שם בקשר למעלה עם הקדוש ברוך הוא, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? ואז הביטוי חולת אהבה מתפרש פה בשני אופנים, הפוכים אבל משלימים. פירוש אחד, אני חולה מרוב אהבה לקדוש ברוך הוא, הנשמה מלאת געגועים, הנשמה נחצבה ממקור הנשמות, זה באלוקות עצמה, ובעצם בעצם אנחנו קשובים לנשמה בעולם הזה, אנחנו רואים שבאמת מה שמעניין אותה, זה לחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, היא מתגעגעת אליו, היא רוצה או לחזור אליו, או להביא אותו כאן למטה, היא רוצה לחדש את הקשר איתו. אז זה החולת אהבה. פירוש שני, זה שהחולת אהבה כאן זה לא חולי טוב, זה חולי רע, והוא לא נובע מאהבה טובה, הוא נובע מאהבה לא טובה, מהנשמה בוכה, מרוב שאני התאהבתי בכל מיני עניינים בעולם הזה, הבלי העולם הזה, אז אני... נהייתי חולה מזה. כלומר, הנשמה מבינה שכשאני לא הולכת על הקדוש ברוך הוא, כשאני הולכת על כל ההסחות דעת הגדולות של העולם הזה, זה בעצם ניצול לרעה של כוח האהבה שלי. הכוח האהבה שלי נועד להיות מקושר אל הקדוש ברוך הוא, ואהבת את השם אלוקיך, אבל אם אני אוהבת דברים אחרים, זה מרגש ומחיה, אבל אז אני בעצם נהיית חולה מזה, לא במובן הטוב. אבל בעצם שני התיאורים האלה, שני הפירושים האלה, זה אותו עניין. מהצד השלילי, זה אם אני אוהב את הדברים הלא טובים, אני מתחלשת מזה, ואם אני נזכרת באהבת השם, זה חולי טוב, חולי של געגועים. וכך או כך, שני הדברים האלה הולכים ביחד עם הפירוש הראשון, וזה שהנשמה היא מתגעגעת לקדוש ברוך הוא, והוא האהוב שלה. אבל אז מביא הזוהר עוד פירוש. הפירוש השני זה שהדוד זה לא הקדוש ברוך הוא. מי זה הדוד? הדוד זה הגוף. הגוף, הנשמה, היא האהובה, היא הראיה. ולמי מתגעגעת? למי חולת אהבה? למי משתוקקת להתחבר מחדש? עם הגוף. כלומר, יוצא שלפי הפירוש השני, היא לא כאן למטה, היא כבר למעלה. כלומר, זה נשמה, בהתחלה, כשהיא מתגעגעת לקדוש ברוך הוא, מאיפה מתגעגעים להשם? מכאן. אבל עכשיו זה משהו אחר, עכשיו היא נמצאת שם בעליונים, ואז היא פונה לבנות ירושלים, כנראה שעכשיו בנות ירושלים זה לא ירושלים של מעלה, זה ירושלים של מטה, היא פונה אל הנשמות בגופים שנמצאות למטה, היא אומרת להם, אם תמצאו את דודי, הגוף שלי, שישן שם באיזה קבר, או ישן למטה, תגידו לו שאני חולת אהבה אליו, ואני משתוקקת לחזור אליו, כנראה בתחיית המתים, אני מאוד רוצה לחזור אל הגוף שלי ולחיות מחדש, כי באמת, באמת, שם זה המימוש העצמי הכי גדול שלי, למרות שפה אני כאילו חופשייה כציפור דרור, אבל באמת, הייעוד האמיתי של הנשמה, של עבודת השם, זה כתוב מה הקדוש ברוך הוא נתאווה שיהיה לו דירה בעולמות התחתונים, הוא רוצה שהנשמות יהיו בתוך הגוף, ודווקא דרך הגוף, יביאו את האור שלו לעולם, יגלו, יעשו גילוי אלוקות. אז בעצם יוצא שבסוף הפירוש השני אפילו כולל את הראשון, יוצא שאת הקדוש ברוך הוא עצמו פוגשים דרך הגוף. זה מה שקצת משתמע כשמחברים את שני הפירושים ביחד. מה הקשר לפרשה? הקשר לפרשה הוא שכשהזוהר מביא את הפירוש השני הזה, שהנשמה בוכה ומתגעגעת, מבקע על מות הגוף ורוצה לחזור אל הגוף, מה הסמכת לזה? מה המקור לזה? הפסוק השני של הפרשה שלנו. ואז הפירוש עכשיו הולך ככה, עכשיו נפרש את הפסוק. כתוב, אתה מות שרה, בקריית ארבע היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. עכשיו בא הזוהר ואומר, שרה זה הגוף. הגוף מת. מה הכוונה בקריית ארבע היא חברון? בפירוש של הזוהר זה רומז, קריית ארבע לארבעת היסודות של הגוף. כן, בכל הקדמונים דיברו על ארבעה יסודות, אפר, מים, רוח ואש, והוא מתפרק, הם היו מחוברות, חברון זה שפעם ארבע יסודות בחיים היו מחוברות, אבל עכשיו מה קורה כשנשמה עוזבת את הגוף? הגוף מתחיל להתקלות, כמו חוק האנטרופיה בטבע, והכל מתפורר חזרה. אז היא מתה בקריית ארבע היא חברון, זה בעצם רומז לארבע יסודות של הגוף, זה דווקא הגוף, שהרי הנשמה, לפי אותם תיאוריות של הקדמונים, הנשמה היא לא מארבע יסודות, היא יסוד חמישי, היא משהו אחר. ובארץ כנען קשור לאיזה הכנעה שיש במציאות הארצית, זה אנחנו לא פותחים כרגע. ואז מה זה יבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה? אברהם זה הנשמה, כלומר שרה זה הגוף, שהיה מחובר ומלוכד בחייו, ואברהם זה הנשמה, וברגע שהנשמה, הגוף מת, הנשמה סופדת ובוכה, וזה החולת האהבה אני. אז זה הפירוש של הזוהר. עכשיו, כבר קורה פה משהו נורא נורא מעניין. אי אפשר שלא מיד לשים לב, הזוהר לא מדבר על זה, אבל אי אפשר שלא מיד להרגיש שיש לנו מה שהיום קוראים gender swap. ג'נדר סוואפ זה מחליפים את התפקידים המגדריים. בתיאור של אברהם ושרה, אז הגוף הוא הדמות הנשית, הוא שרה. והנשמה היא הדמות הזכרית. כלומר, יש פה איזה תיאור שגוף, או לפחות בהקשר הזה, הגוף הוא נקבי באיזשהו אופן, והנשמה היא זכרית. אבל בשיר השירים, לפי הפירוש, הראיה היא הנשמה, אז הנשמה היא הנקבית. והדוד שהנשמה מתגעגעת אליו וחולת אהבה ורוצה להתאחד איתו, הגוף הזה הוא זכרי. אז יש לנו פה משהו נורא מעניין. קודם כל, משני הדברים יוצא שגוף ונשמה זה זוג. זה זוג. כנראה שהם צריכים לחיות בזוגיות טובה. יש אנשים שמרגישים פערים ונתקים וריחוק בין הגוף לנשמה שלהם, מרגישים שזה מושך כיוונים שונים. זה סוג של בעיה בשלום בית. צריכים לעשות איזושהי עבודה זוגית בין הנשמה לבין הגוף שלהם. כן? נשמה זוגית... עבודה זוגית זה גם אומר שאף אחד לא יכול למחוק את השני או לדכא את השני, כן? צריך לעשות איזה עבודה ביחד, זה מעניין לחשוב על ה... ומסתבר שאפשר לדרוש את זה לשני הכיוונים. עכשיו אנחנו רוצים להבין את זה, להבין מה זה אומר שפעם אחת הגוף הוא הזכר והנשמה הנקבה ופעם הפוך, ואיך זה עובד ביחד. ואנחנו רוצים דווקא להתחיל מההקבלה בין אברהם ושרה לבין הנשמה והגוף, כלומר שאברהם הוא הנשמה ושרה היא הגוף. למה אני מתחיל דווקא מזה? בגלל שבעצם, זה החלוקה הקלאסית יותר. כלומר, ברוב העולם, רוב התרבויות, רוב מערכות הסמלים, כולל בהחלט גם ביהדות, בקבלה, בכל השפה הקדמונית, גם ביוון יש את זה, גם ביהדות יש את זה, יש הקבלה מובהקת, ותמיד מצטטים את הזוהר הזה, ומצטטים דווקא, למשל, מבין שתי הדברים כאן, השיר השירים והקבלה של אברהם ושרה, מה הרבה יותר מצוטט? כשמצטטים את הזוהר הזה, כמעט אף אחד לא זוכר שיש שם את שהנשמה מתוארת כנשית לעומת הגוף שהוא זכרי, בגלל שמה שבעיקר זוכרים ומצטטים, זה שאברהם הוא בבחינת הנשמה ושרה בבחינת הגוף. למה? כי זה החלוקה הקלאסית יותר. שגוף, טבע, חומריות, כל זה מקביל הרבה יותר, זה בחינה נקבית יותר. ונשמה או צורה, לפעמים מדברים על חומר וצורה, או גוף ונשמה, או טבע ונגיד העולם הזה ועולם מעבר, עולמות עליונים, תמיד מקבילים את זה לזכר ונקבה, וזה כמובן מערכות סמלים מאוד מאוד נקבית, עמוקות ומרושתות, כן? עם האדמה או עם הטבע, כל הטבע זה כמו, כל האדמה זה כמו רחם גדול, וכשזורעים זרע בתוך האדמה אם מצמיח אותו, זה כמו שהזרע או הגשם, זה כמו הדבר הזכרי יותר, הגשם, יש דבר שנקרא גשמי בעל, הם בועלים כביכול את האדמה, אז השמיים, הרוח מצואר כזכר והגוף כנקבה. היום כמובן, כשאנשים עוד התרחקו מכל מערכות הסמלים האלה, כן, היה יונג, הפסיכולוג, שמאוד שמר על זיקה עמוקה לכל הארכיטיפים של הנפש, של המיתולוגיות, הוא מאוד ניסה להסביר לאנשים שזה לא איזה סתם סמלים שהמציאו, זה באמת מעוגן עמוק באופן חשיבה שלנו, בדפוסי החשיבה העמוקים של הנפש, של הטבע, אבל מי שרחוק מהדברים האלה, אז הוא ישר אומר, זה נשמע לי שוביניסטי, זה נשמע לי סקסיסטי, ולא מקבלים את זה. אז זה שיעור תמיד, צריך עוד שיעור שלם בפני עצמו, כן אפשר רק להצדיק את זה טיפה, בלהזכיר דבר נורא פשוט, וזה שבוודאי שכל גבר וכל אישה, זה גם נשמה וגם גוף, זה אין שאלה בכלל, אבל הרעיון הוא כאן אומר, שאם מסתכלים בצורה ארכיטיפית או סמלית, כללית, הרי שנשים מעורבות יותר, בתהליכי מחזורי הטבע, מתוך זה שיש את המחזור החודשי, ואת ההיריון, ואת הלידה, ואת ההנקה, כל התהליכים האלה יוצרים איזה מין זיקה או מעורבות גבוהה יותר של נשים במישור החומרי, ולהפך, גברים שאין להם את הדבר הזה, זה יוצר איזה מין ריחוק או ניכור, או איזה, או הפוך, קשר למשהו שהוא, נקרא לזה, משהו שהוא מעל הטבע, או שונה מהטבע, רחוק מהטבע. וזה כבר עוזר להבין, יש עוד הרבה הרבה דברים שאפשר להגיד על זה, כן? אבל הראינו שהסמלים האלה הם לא, זה לא סתם שוביניסטי או סקסיסטי, זה משהו כן מאוד עמוק. ואנחנו, וחוץ מזה שיש לנו עכשיו כאן, זה מאוד חזק, גם את הדימוי ההפוך. כלומר, אנחנו לגמרי יכולים גם להפוך את זה, כן? זה גם כבר מרקח את ההקבלה הזאת, כאילו שלא, זה לא נותן לנו, זה שיש לנו פתאום את המשל מהזוהר, על הראיה והדוד, שזה הנשמה והגוף, ששם הכל מתהפך, זה לא נותן לי לבוא ולהגיד, להוציא מזה איזה מין משפט כזה מכוער, נשים הם חומר, גברים הם רוח, או משהו כזה, וככה, כן? זה לא נותן לי לעשות את זה. עכשיו, כן, אני רוצה שנעשה רגע איזה גיחה קטנה הצידה, להבין, וזה יעזור לנו להתקדם, למה זה כל כך מצטייר היום לאנשים? בוא נחשוב על זה רגע פשוט. נגיד, יש את ההקבלה הזאת, והיא קלאסית והיא ברורה, שחומר וצורה זה בבחינת נקבה וזכר, בהתאמה, כן? כלומר, שהחומר הוא כאילו הנקבי והצורה היא הזכרי. למה זה, על מה, איפה יושב המחשבה שזה כאילו מעליב או שלילי? זה רק יושב על הנחה נורא פשוטה, וזה שחומר זה דבר שלילי. כלומר, אני צריך קודם כל להניח שהרוח נעלית מהחומר באופן מוחלט, שבכל הקשר, בכל מצב, רוח זה דבר גבוה וחומר זה דבר נמוך, והשאיפה היא תמיד להתרחק מהחומר ולהתחבר לרוח, או היחס ביניהם הוא יחס של שליטה. אנחנו שהרוח או הצורה צריכה לשלוט בחומר. ברור שבהרבה מאוד מקומות כתוב את הדברים האלה, אבל מי אמר שזה כל הסיפור, או שזה כל התמונה? אז אני חושב שחלק גדול מזה שאנשים קופצים בעצם ההקבלה הזאת, זה נובע מדבר שאני מכנה אותו, המורשת היוונית נוצרית. עכשיו אני אגיד מה אני מתכוון בביטוי הזה. כן? באנגלית אפשר לקרוא לזה The Greco-Christian Heritage. מה זה הביטוי הזה? מאיפה אני מביא אותו? הוא לא כל כך קיים, לא תמצאו אותו בגוגל. מה שכן תמצאו המון, זה ביטוי מאוד מפורסם שנקרא המורשת היהודית נוצרית. Judeo-Christian Heritage. ככה קוראים לזה. מי מאוד אוהב את הביטוי הזה? בעולם, במציאות של היום, זה שמרנים. שמרנים, גם נוצרים, גם יהודים, מאוד אוהבים את הביטוי הזה של המורשת היהודית נוצרית, בגלל שאז הם מדברים על הדברים שמשותפים ליהדות ולנצרות, שהם עומדים אל מול העולם הפגני של עובדי האלילים, העולם שסוגד לטבע וסוגד לחומר, והם אומרים, היהדות והנצרות הביאו כל מיני דברים אחרים, הביאו מונותאיזם, הביאו מוסר, הביאו רעיון של ברית עם הקדוש ברוך הוא, הביאו רעיון של קידוש המשפחה והיצר המיני ויצרים וגופניות ודברים כאלה. ואז הם משתמשים בזה למשל כדי לשמור על מוסד המשפחה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו ברור שהנצרות ממשיכה הרבה דברים מהיהדות, שהרי היא צמחה מהיהדות. אבל המושג הזה, המורשת היהודית נוצרית, קודם כל צריך לדעת שהוא מושג נוצרי. וזה לא סתם שבאנגלית, זה לא Jewish Christian, זה Judeo Christian, שזה אומר שהיהדות היא רק הקדמה, היא רק מובילה אל הנצרות. וזה גם מושג נוצרי, כי הנוצרות רואה את עצמה כממשיכה ויורשת של היהדות. אבל בעצם, כדי שהתמונה תהיה מאוזנת באמת, צריך להוסיף עוד מושג, שזה מה שאני קורא לו ה-Greco Christian Heritage, או המורשת היוונית נוצרית. וזה כל הדברים שבהם הנצרות היא לא כמו היהדות. ושם היא בעצם ממשיכה מגמות שהיו ביוון. לא יוון האלילית, החומרנית, סוגדת הגוף, אבל ביוון הפילוסופית. היה ביוון גם את יוון הפילוסופית, יוון של הפילוסופים, קודם כל אפלטון ועוד כמה מהחברים. והנצרות היא בהרבה מופנים המשך של זה. ואם אנחנו רוצים להסתכל, ושם זה דברים שאין ביהדות, כלומר, אם המושג הזה, המורשת היהודית נוצרית, מונגדת לעולם הפגני, האירופאי הקדום הברברי וכולי, הרי שהמורשת היוונית נוצרית צריך להנגיד אותו ליהדות. המורשת היוונית נוצרית היא כל מיני דברים שאין ביהדות, ושהנצרות לא לקחה מהיהדות, אבל במובן הזה היא דווקא לא המשיכה את היהדות בכלל, היא המשיכה דברים בפילוסופיה היוונית. והדבר המובהק ביותר שעומד במרכז של המושג הזה, שלא מספיק קיים, צריך לכתוב עליו מאמרים אקדמיים, כדי להנחיל אותו, זה השלילה של החומר. השלילה של החומר ביוון, אצל הפילוסופים היוונים, הייתה בכמה וכמה, כידוע, התרבות יוון העממית, מאוד אהבו את הגוף, את הטבע ואת החומר. אבל התרבות הפילוסופית, לפחות שחלק בולט מהפילוסופים, ומראשם אפלטון, היחס הרבה יותר שוללני. זה גם נושא מורכב, אבל בגדול השאיפה של הפילוסוף היווני היא בסופו של דבר לצאת מהגוף שלו. בדומה לדתות המזרח, הוא רוצה להגיע לזיכוך של הנשמה שלו, באמצעות השכל, עד למצב שהוא לא חוזר אי פעם בגלגול יותר. כלומר, החזון היהודי של תחיית המתים, שהנשמה חוזרת אל הגוף, שבסוף זה צורת החיים האידיאלית, הם לא רצו אותה בכלל. השאיפה הייתה, שם היה באמת יחס היררכי מובהק בין הצורה לחומר, בין הנשמה לגוף, בין העולם העליון, עולם האידאות, לבין עולם החומר. והיה ברור שעולם החומר הוא אשליה, הוא מתעתע, זה צללים על מערה, זה גוף שהוא כלא, והמטרה היא להתעלות מעליו. וזה הפך להיות אצל הפילוסופים מה זה המושג הזה, אהבה הפלטונית. אהבה הפלטונית זה לאהוב את הרוח, לא לאהוב את הגוף, שזה מה שהוא בעצם מציג כסוג של אידאל. והנוצרים הלכו עם זה עוד יותר, הקצינו את זה, והפכו את זה לאידאל הנזירי, של נזירים שלא מתחתנים וחיים במנזר, ורק רוצים בעצם לצאת מהעולם הזה. וגם אחרית הימים הנוצרית היא לא בעולם הזה, היא אחרית ימים שבסוף הנשמות חיות בלי גופים. זה דבר שהוא שונה מאוד מהיהדות, זה קיים. אז עוד פעם, עכשיו בואו נבין את הדבר. גם ביהדות וגם בעולם היווני ואחרי זה הנוצרי, יש את ההקבלה בין חומר וצורה לבין נקבה וזכר. אבל בעולם היווני התפיסה הייתה מאוד מאוד, הווקטור היה חד כיווני, המטרה הייתה לעזוב את החומר, לעזוב את העולם הזה לטובת העולם הרוחני, לפרוש ממנו, להתרחק ממנו, ובסוף לא להיות איתו בקשר. ואצלנו המטרה היא, אמרנו מקודם, נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בעולמות התחתונים, להקים לו כאן בית מקדש, ולעשות מצוות בתוך גוף, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. יש גם יפה שעה שקורת רוח בעולם הבא, אבל יש את שני סוגי היופי, שני סוגי הכיוונים האלה. וכמובן העיקרון של תחיית המתים, שבסוף רוצים הנשמות לחזור אל הגוף. והנה גם הרעיון שראינו עכשיו, שהנשמה מתגעגעת אל הגוף. אז מכיוון שביוון התפיסה הייתה שבסופו של דבר המטרה היא באמת לדכא את החומריות, ולהדחיק אותה, ולעזוב אותה, לפרוש ממנה, זה גם מקרין על היחס לנשים. מכיוון, ואז בהקשר הזה באמת זה נשמע מאוד מאוד שוביניסטי, או סקסיסטי, או מיזוגני, או איך שלא נקרא לזה, לעשות ההקבלה, בגלל שאם חומר הוא דבר שלילי, חומר, גוף, ואומרים את זה בצורה הזאת, אז ברור שאם גוף שווה אישה, אז זאת אותה תנועה מגנה יוצאת על האישה. אבל בהקשר היהודי הסיפור הוא יותר מורכב. עכשיו אנחנו רוצים להבין את המורכבות. אז מצד אחד, יש דברים, גם ביהדות, דומים, שמתוכה משתמע באמת עליונות הצורה על החומר, ועליונות הזכר על הנקבה. יש יותר מדי מקורות על זה, מכדי שזה, אני יכול לנסות להגיד שזה לא ככה. למה זה קיים? זה קיים בגלל שבאמת יש עיקרון שאדם צריך להתעלות מעל היצרים שלו, מעל התאוות שלו, זה ביחס לגוף, לחומר. והייתה תפיסה, רוב השנים, כמו ברוב העולם, אם לא כל העולם, שהאישה הייתה צריכה, מה שנקרא, לעשות רצון בעלה. הוא היה מעליה, הוא למד תורה, היא לא למדה תורה. חזל אסרו הלימוד תורה לנשים. וכמו שהיה איזה עליונות של הצורה על החומר, היה גם עליונות של הגבר על האישה ביהדות כמו בכל העולם. עם הרבה הבדלים גם, אבל היה את הדבר הזה. אבל עכשיו יש שני אבל נורא גדולים וקשורים אחד בשני. האבל הגדול הראשון הוא שבהמון המון דברים ביהדות, כבר אמרתי את זה קצת ועכשיו נציג את זה כמו שצריך, יש המון רעיונות ורמזים שבסופו של דבר, הגוף, העולם הזה, החומר, הם נעלים בשורשם מהנשמה והרוח והעולם הבא. במובן שהתכלית זה הכל לעבוד השם בעולם הזה, להפוך את העולם הזה למשכן, לקיים מצוות בחומר, תחיית המתים כמו שאמרנו. בקבלה יש מושגים על זה ששורש הכלים גבוה משורש האורות. כלי זה כמו גוף, אור זה כמו נשמה. אבל בשורש זה בדיוק הפוך, תדע לך שהכלים יותר גבוהים בשורש שלהם. כל המושגים האלה, שהכל כאן נוצר איזה מין היפוך, וההיפוכים האלה קיימים באלף צורות, זה גם ממילא חל על הזכר והנקבה. שבמישור אחד הזכר הוא אומר מה רצונו, והאישה עושה רצונו, ובמישור אחר הוא המשפיע והיא המקבל, ובמישור אחר יש היפוך. וההיפוך הוא שהנקבה תסובב גבר, זה נקרא, יש צד שהיא מעליו בעצם, והיא המשפיעה שלו ונמצאת מעליו, זה מגולם בשתי אנשים של יעקב, רחל היא המקבלת שלו, היא האישה הביתית שלו, שהוא המשפיע שלה, ולאה היא בעצם מעליו, כך לפי קבלה. אז זה האבל הגדול הראשון, שבאמת יש איזו עליונות של הצורה על החומר, של הנשמה על הגוף, אבל יש שוב ושוב, בהמוני מדרשים ורעיונות, היפוך של ההיררכיה הזאת, היררכיה הפוכה ומשלימה, ששם הגוף פתאום מתגלה כנעלה על הנשמה, כגדול יותר וכמשפיע על הנשמה. והאבל הגדול השני, הוא שיש, אני מדבר על זה הרבה מאוד, אז מי שמכיר את השיעורים כבר שמע את זה לא פעם ולא פעמיים, חזון קבלי גדול של עליית הנשיות לאורך ההיסטוריה. ככל שההיסטוריה מתקדמת, הנשיות נמצאת בעלייה. כלומר, כל מה שתיארנו, שהזכר הוא השולט, הוא המשפיע, והוא מחובר למעלה, והיא רק בארציות, זה מתאר את העולם בראשיתו. אבל ככל שהעולם מתקדם, ואיננו הראות שזה כבר קורה, הנשיות בעלייה מתמדת עד לתכלית של שווים בקומתם. כך כתוב בקבלת הארי. מכיוון שהחומריות, גופניות, טבע, הולך יחד עם הנשיות, אז עכשיו אנחנו נרצה להוסיף עוד מושג, שאני עליו לא כך דיברתי בשיעורים אחרים מששמע, או בספר, מזאת עולה, וזה שיחד עם עליית הנשיות יש גם מעין עליית החומריות או זיכוך החומריות. הדברים האלה הולכים ביחד. כלומר העובדה שהנשיות בעלייה הולכת יד ביד עם איזה מין זיכוך של החומריות, זיכוך של הטבע, עד שהוא יותר ויותר מסוגל לגלות אלוקות. ובעצם אז היה לנו שני אבלים. היה את האבל הראשון, נכון, הצורה מעל החומר, הנשמה מעל הגוף, אבל יש בחינה הפוכה לגמרי שהכל מתהפך. והאבל הגדול השני, עכשיו אנחנו רוצים לחבר אותם, הנשיות והחומריות הם בעצם בתהליך של עלייה וזיכוך. המושג עלייה דווקא הולך על הנשיות, המושג זיכוך דווקא על החומריות. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, כן? לא אומרים שנשים צריכות להזדכך, רק שצריכות לעלות. ולא אומרים שהחומר צריך לעלות, רק שהוא צריך להזדכך, זה כבר דיוק, אבל זה תהליכים שהולכים ביחד, ואז זה בעצם העלייה הזאת היא לגלות את מה שאמרנו באבל הראשון. כלומר, לגלות את הבחינה שבה החומר הוא נעלה בשורשו מהרוח, הגוף נעלה בשורשו מהנשמה, והנשיות נעלית בשורשה מהגבריות. עכשיו, איך רואים את זה בסיפור שלנו? הסיפור שלנו התחלנו מזה שאנחנו מדברים על אברהם ושרה, כן? אמרנו, נושאים בצדר רגע את שיר השירים, ולוקחים את אברהם ושרה. שאברהם, הזכר, הוא הנשמה, ושרה הנקבה היא הגוף. אז הנה, באמת בסיפור שלהם, זה היה בפרשה הקודמת, רואים את ההיפוך הזה. איפה נוצר ההיפוך הזה? שבערוב ימיהם, זה לא סתם קורה בסוף, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. היא נביאה יותר גדולה ממך. למרות שבחלוקה הקלאסית, אתה הגבר אמור להיות יותר מחובר לעליונים ולרוחניות, ונבואה יותר גבוהה, והיא לא, הנה, אנחנו רואים שזה לא ככה. ששרה הגשימה בעצמה כבר את החזון של העליית, היא כאילו הקדימה את זמנה, והגשימה את עליית הנשיות של העתיד לבוא, והיא צריכה להיות המשפיעה שלך, היא צריכה להיות הנביאה שלך, אתה צריך לשמוע לה ולציית לה. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. בקולה כתוב, בכתיב חסר, זה יוצא אותיות קבלה. כנראה הייתה המורה שלו לקבלה, היא לימדה אותו קבלה, והוא קיבל, הוא קיבל את הקבלה ממנה. ואפילו את המשפט שאמרתי מקודם, איזו אישה כשרה, עושה רצון בעלה, אז בחסידות, גם את זה דרשו והפכו. איזו אישה שהיא לא, אל תקרא כשרה, אלא כשרה, שמה זה עושה רצון בעלה, הכוונה היא שהיא משפיעה עליו מלמעלה, משפיעה על הרצון שלו, מולידה לו רצונות, מתקנת לו את הרצונות, עושה את הרצון שלו. לא במובן שהיא מצייתת, במובן שהיא ממש יוצרת את הרצון שלו. אז יש לנו את כל הרעיון הזה, כן? שזה הולך ביחד, זה משהו מאוד יפה. ובאמת, הרעיון הזה, שמי שהכי דיבר על זה בחסידות, היה אדמור הזקן, הרבי הראשון של חב"ד, אם כי הוא בהחלט לא היחיד, אבל הוא דיבר על זה הכי מפורשות, שהנשיות, עוד פעם, הארי דיבר על זה עוד קודם, אבל אדמור הזקן מאוד העריך בזה, והוא אפילו אמר, לא רק שיהיה שוויון, כמו שאומר הארי, לא יוכל להיות שוויון, בלי שיהיה היפוך תפקידים, כמו בשרה ואברהם. כלומר, והוא לקח את הפסוק, אשת חיל עטרת בעלה. אשת חיל זה האישה באשר היא המקבלת שלה, יש כאילו החיילת שלו, אבל היא נהיית עטרת בעלה, היא עולה להיות מעל הראש שלו כמו עטרה, כמו כתר, ונהיית המשפיעה שלו. ובמקום אחר הוא גם דיבר על זיכוך הגוף, זיכוך החומר, והוא אמר שכיום הגוף ניזון מהנשמה. מה הכוונה שהגוף ניזון מהנשמה? אם ברגע שהנשמה עוזבת את הגוף, הגוף מתקלה, מתפרק לארבע יסודות, מתפרק לנרכב. אבל העתיד לבוא זה יהיה הפוך, הנשמה תיזון מהגוף. כלומר, הנשמה תלך לאיבוד בלי הגוף. כמו שהגוף הולך לאיבוד כיום בלי הנשמה, הוא מתפרק ונרכב, אז ככה הנשמה תהיה עבודה בלי הגוף. היא תהיה חייבת את הגוף שיפיח בחיים וחידושי תורה. זה בדיוק, אחד היסודות למה שהוא אמר, זה בדיוק מהזוהר הזה, שהנשמה מתגעגעת אל הגוף. עכשיו אנחנו יכולים להבין גם את ההקבלה בזוהר. איך בזוהר זה פתאום החלוקה הקלאסית מתהפכת. שהנשמה הופכת להיות האישה, והגוף הופך להיות הזכר. אז צריך פשוט לבוא ולהגיד, שאם אחד הדרכים הכי פשוטות להבין מה זה זכר ונקבה, זה באמת להשאיר את המושגים משפיע ומקבל. הזכר משפיע כמו ביצירת הוולד, והנקבה היא המקבלת. וברגע שהנשמה היא כאן למטה, אז היא מתגעגעת לקדוש ברוך הוא. הוא המזכר, הוא המשפיע שלה. אבל כשהיא עולה למעלה, אז היא נהיית המשפיע שלה הבא, כלומר האופן שבו הקדוש ברוך הוא עכשיו הולך להשפיע, עכשיו שהיא כבר הגיעה לשמיים, זה הגוף למטה. עכשיו הגוף, שעד עכשיו הוא היה, קראנו לו הנקבי, כי זה החלוקה הקלאסית, אבל הוא עכשיו נהיה המשפיע. כמו ששרה הפכה להיות המשפיעה של אברהם, שבמושגים הקלאסיים זה אומר שהיא הזכר במרכאות, והוא הנקבה במרכאות, זה גם מה שהולך לקרות עם הגוף. הגוף בסוף משפיע ומלמד דברים את הנשמה. סתם שיהיה טיפה איזה הרגשה, מה זה בכלל אומר? שהגוף כל כך מזדקח שהוא משפיע על הנשמה, אפשר לחשוב על זה בצורה כזאת. שאדם לומד תורה, זה לא קשור לגוף. הוא לא צריך גוף, הוא צריך קצת גוף בשביל זה, צריך קצת חומרה, אבל הוא עסוק בתוכנה, הוא עסוק בספר, הספר הוא חומרה, השכל שלו זה חומרה, אבל העיקר זה התוכנה. האותיות שבספר, האותיות שבמחשבה, ואז הוא חושב, 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 ומבין את החידושי תורה, את הרעיונות, ולומד, ולומד. אבל הרעיון של לעתיד לבוא רוצים, עכשיו כל מה שתבין, שכל מה שהחסידות אומרת לעתיד לבוא, זה לא באמת לעתיד, זה עכשיו, אנחנו רוצים עכשיו לעשות את זה. נמאס לחכות, כן? כמו חב"ד שצועקים, we want משיח now, זה דבר, רוצים, כל מה שלעתיד לבוא, רוצים את זה עכשיו. ורוצים לשאוף לזה עכשיו ולעשות את זה עכשיו. אז כל הלעתיד לבוא, עליית הנשיות, זיכוך החומריות, אנחנו רוצים לראות את זה. אז זיכוך החומריות שהגוף מלמד את הנשמה, הכוונה היא, שאחרי שלמדתי משהו בשכל, ויכול להיות שבשביל זה באמת הייתי צריך את הדינמיקה הקלאסית, להתגבר על העייפות שלי, להתגבר על התאבון שלי, להתגבר על כל התאבות שלי מלמטה, אבל אחרי שלמדתי, אני צריך להיות חולה אהבה לגוף, ולחזור לגוף ולהגיד, עכשיו אני רוצה להרגיש את זה בעצמות שלי, בגוף שלי. אני רוצה לחיות את זה במעשים שלי, אני רוצה לחיות את זה במילים שלי, אני רוצה לממש את זה בחיים שלי, ואני רוצה שהגוף יקים לתחייה, יעשה תחיית המתים לרעיון שיש לי, להבנה שיש לי בראש. ההבנה שיש לי בראש זה כמו משהו מת. וכתוב כתלמיד חכם שאין בו דעת. מה זה דעת? דעת זה חיבור בין המוח ללב, לגוף. תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו. כלומר, זה כאילו מת, כל הרעיונות מתים בראש שלו. אם הוא לא עושה את הדעת, מוריד את זה לגוף, וברור שאז הגוף מחדש. עכשיו הגוף מסביר לו באמת מה מדובר. כשהוא מתחיל באמת לנסות ליישם את זה בחיים. וזה דבר אחד, כן? שאני רוצה להוריד מרעיונות ליישום, אז אני פוגש את עצמי באמת, את האנשים הקרובים אליי באמת, את הקדוש ברוך הוא באמת, את החולשות שלי, ואני מתחיל באמת באמת לעבוד את השם. אני מתחיל להבין מה זה לרדת מאיזה מין עולם של תיאוריות. ואפילו אפשר להגיד יותר מרחיק לכת מזה, שהגוף יכול ממש ללמד אותי. כלומר, בזה שאני הולך בעולם וקורא משהו בעולם, זה לא שקודם היה לי מחשבה, רעיון בתורה, ועכשיו אני רוצה להוריד את זה למטה. קורא אסון, קורא הפתעה, קורא משהו משמח, קורא משהו עצוב, קורא משהו קשה. דברים עולים מהעולם הרגשי שלי, משהו מצוקה רגשית, עולה מלמטה, מזה אני יכול לעבוד את השם. אני חייב לעשות את זה. כדי לתפור שמיים וארץ, זה גם לתפור את השמיים לארץ, וגם לתפור את הארץ לשמיים. ופה יוצא שהגוף, החיים, הטבע, החומר, מה שקורה בעולם הזה, שאדם שהוא רוצה לפרוש, יכול לחשוב שזה רק השכה או התרדה, זה ממש מלמד ומקדם בעבודת השם. עכשיו אנחנו מתקדמים עוד צעד, ומגיעים בעצם לחלק הכי צבעוני ומעניין של השיעור. כל הרעיון הזה של זיכוך הגוף נמצא בתורה מאוד יסודית, מאוד יפהפייה של הבעל שם טוב. והיא לכאורה לא קשורה לפרשה, כל הקשר לפרשה כאן שאנחנו מתחילים, אברהם שסופד לשרה, שזה נשמה לגוף, כן? עכשיו הפרשה לכאורה לא קשורה. אבל תכף תראו שהיא מתחברת בדרכים מופלאות. זה דרוש של הבעל שם טוב על פסוק משמות. פסוק על מצוות בן אדם לחברו. הפסוק אומר, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אני אסביר עכשיו את הפסוק. כי תראה חמור שונאך, מאוד פשוט. אתה הולך בדרך, אתה רואה את האחד שאתה לא סובל אותו, בא ממולך או עומד ממולך, ואתה רואה שהחמור שלו רובץ תחת מסעו. ואז כתוב, וחדלת מעזוב לו. עכשיו, זה מאוד יפה שתורה אומרת את זה. הכוונה היא, התורה נותנת לי כבר, היא כבר קוראת המחשבות שלי, והיא אומרת, אני יודעת מה אתה חושב. אתה חושב, מגיע לו, לא נעזור לו. לכן התורה אומרת את השלוש מילים האלה. וחדלת מעזוב לו, הכוונה היא, עכשיו צריך להבין שעזוב זה לעזור. כן, זה אנחנו מילים קצת מוזרות. לעברית שלנו, לעזוב בלשון המקרא, זה לעזור. אז חדלת מעזוב לו, זה אתה תחשוב לעצמך באופן טבעי, שאתה לא רוצה לעזור לו. למה? הוא האויב שלך, למה שתעזור לו? אבל אני אומרת לך, וזה שלוש המילים האחרונות בפסוק, עזוב תעזוב עמו. בהחלט כן תעזור לו. למרות שאל תנקום, כמו לא תיקום ולא תיתור, אל תתקפיד עליו, אל תזכור לו את הסיבות שאתה שונא אותו, תעזור לחמור שלו. עזוב, תעזוב אמו, תצטרף, תעזור לו, כן? פסוק מאוד יפה על מצוות בן אדם לחברו, אבל הבעל שם טוב אף פעם לא מספיק לו רק הפשט, והוא תמיד רוצה לדרוש כל פסוק בזיקה לעבודת השם, מעבר ליחסים בן אדם לחברו. ואז הוא מפרש את זה ככה. הוא אומר ככה, כי תראה חמור, הוא הולך על הפסוק צעד צעד, כי תראה חמור, אומר אבל שם טוב, כאשר תסתכל בעיון טוב בחומר שלך, שהוא הגוף. חמור אותיות חומר. כלומר, עכשיו החמור, שאלתם אצלכם מה אני מביא פה חמורים, החמור זה החומר, זה הגוף. כשאתה מסתכל על הגוף שלך, אתה באופן טבעי תראה אותו בתור שונאך. כי זה המצב הטבעי, ככה העולם תמיד התחיל, וככה כל מי שמתחבר לרוחניות, או לעבודת השם, אז הנקודת מוצא שלו, זה שרואה את הגוף כמשהו נחות וירוד, שרק מפריע לו. אתה תחווה אותו בתור השונא שלך, שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלוקות ורוחניות. כמו הפירוש הראשון של הזוהר, שהנשמה מתגעגעת להשם, והגוף מפריע לה. הגוף הוא זה שמושך אותה לכל האהבות הלא טובות שרק עושות אותה חולה. ולא רק שתראה את זה, ממשיך הבעל שם טוב, אלא תראה שהוא הגוף רובץ תחת מסעו. שנתן הקדוש ברוך, מה זה הרובץ תחת מסעו? מסעו כמובן בסין ואלף. שנתן הקדוש ברוך הוא לגוף שיזדקך על ידי תורה ומצוות, הנה המושג של זיכוך הגוף. הוא נתן לגוף, הקדוש ברוך הוא נתן לגוף תורה ומצוות לזכך אותו, אבל הגוף מתעצל בקיומם. ואז ממשיך הבעל שם טוב, אולי יעלה בלבבך וחדלת מעזוב לו. שאתה אומר, אני לא צריך לעזור לו, אני צריך הפוך להקשות עליו. תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות. זה מה שאתה עשוי להגיד לעצמך. כפי שככה הדריכו כל ספרי המוסר, או רוב ספרי המוסר, רוב השנים. עוד דברים מעין הדבר הזה. במובן הזה, לא נעים להגיד, אבל קצת היינו דומים, לא בקיצוניות שלהם, אבל דומים למורשת היוונית נוצרית, הגרקו נוצרית. לא שהיינו, הלכנו לכיוונים של פרישות כזאת, אבל היה מעין הדבר הזה גם אצלנו, בכיוון של מה זה מוסר בכלל, מה זה ספרות המוסר, לייסר את הגוף, שהמוח ייסר את הלב, ואת הגוף. את התאוות של הלב שמגיעות מהגוף. אז אומר הבעל שם טוב, אתה כל זה, יכול לחשוב כל הדברים האלה. אבל תדע לך שאתה טועה. כמו שבפשט, שאתה חושב שאתה לא צריך לעזור לחמור, אתה טועה. אתה טועה לגמרי. אם אתה חושב שהגוף הוא השונא שלך, ואתה חושב שהסיבה שהוא רובץ תחת מסעו, שקשה לו לקיים מצוות, זה שהוא כולו מתנגד למצוות, אתה טועה לגמרי. זה פשוט בגלל שיש לך, אתה צריך לעזור לו להזדקך. אנחנו צריכים לעבוד ביחד עם הגוף, לזכך אותו. ואתה לא צריך ללכת על סיגופים לשבור את החומריות. הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, אומר הבעל שם טוב. אלא מה כן אתה צריך לעשות? עזוב, תעזוב עמו. אתה צריך לברר את הגוף ולזכחו ולא לשוברו בסיגופים. כך נגמר הרעיון של הבעל שם טוב. אתה צריך לעבוד עם הגוף שלך, עם החומר שלך, וכמובן שאם תיקחו את כל הרעיון הזה, גם ביחס לגברים ונשים, זה גם יוצא נהדר. שתמיינו גבר של פעם ואישה של פעם, הוא לומד תורה, והיא לא, היא בבית, עקרת הבית. והוא יכול לחשוב שהיא רק קצת שונאת אותו, כלומר מה שונאת אותו, היא רק מפריעה לו לעבוד את השם. עד היום יש גברים שככה הם חושבים, שהאישה היא איזה מין הפרעה לעבוד את השם. ואז הוא צריך להעמיד אותה במקומה. כן, אם מקומה זה המטבח, או מקומה זה משהו אחר. ואפשר ממש לתרגם את זה. אתה חושב שצריך, חדלת מעזוב לו, אתה צריך להיות קשוח עם האישה, או לתת לו את המקום, ומה שיותר, להיות מקסימום זמן בתורה או ברוחניות שלך בלי האישה, אתה טועה בענק. אני מתרגם את התורה של בעל שם טוב לנושא שמעמד האישה. צריך פה, אתה צריך, פה כתוב, לזכך את הגוף. אנחנו נגיד, לעזור לאישה לעלות, לרומם אותה, ללמד אותה, ללמוד איתה, לעודד אותה, לעשות את עליית הנשיות. ולהגיע לשוויון הזה. ואפילו תראו את הדיוק הזה, שהבעל שם טוב לא מדגיש את זה, אבל אחר כך המפרשים בחסידות אחרי זה אומרים, עזוב תעזוב עמו, עמו ביחד, ביחד עם הגוף. לא מתוך ניכור או זלזול או התעלות, עם הגוף. עזוב תעזוב עמו, עם הגוף ביחד. עכשיו אמרתי שצריך לחבר את הכל חזרה לפרשה. אז תראו דבר נורא מעניין. יש מדרש, מופיע פרקי דרבי אליעזר, פרק למד. שאומר משהו נורא מעניין. המדרש הזה לוקח שלושה חמורים, כן, אנחנו קוראים בענייני חמורים, שהרי החמור הוא בכלל החומר. הוא לוקח שלושה חמורים מההיסטוריה, ומגלה לנו שזה אותו חמור. מסתבר שיש איזה חמור מדהים, שחי חיי נצח, והוא נולד בבריאת העולם, כי כתוב שפי האתון של בלעם נבראה בין השמשות, של, בסוף היום השישי של בריאת העולם. אז המדרש אומר שלאתון הזאת היה בן, והבן הזה הוא חמור שחי מאז בריאת העולם ועד ימות המשיח. והוא החמור שאברהם השתמש בו, הנה חזרנו לאברהם, שאברהם השתמש בו בפרשה הקודמת לקחת את העצים לעקדה, שכתוב מוזכר שהוא יחבוש את חמורו. אחרי זה, אותו חמור, אפשר לעשות ממש סרט כזה פעם, על החמור הזה שעובר את כל ההיסטוריה, מספר את כל ההיסטוריה של העולם, מנקודת המבט של החמור. זה מה שיכול לסרן לזה, לא לסרט, סדרה. והנטפליקס ישתלטו על העולם. צריך כל הזמן רעיונות להסדרות יהודיות, שימלאו לאנשים את הזמן שהם רואים נטפליקס. אז הנה סדרה, חמורו של משיח, או לא יודע שחקור לזה, היסטוריה של העולם, מנקודת המבט של החמור הזה. בכל אופן הוא היה החמור של אברהם, אחרי זה הוא נהיה החמור של משה, כשמשה, אחרי שהוא היה לו את ההתגלות בסנה, והוא הולך למצרים, אז הוא הולך על חמור, זה אותו חמור. ואחרי זה, זה חמורו של משיח. אנחנו מכירים שחמורו של משיח זה כאילו הגרסה הלא טובה. כתוב שאם זכו על משיח יבוא על ענני שמיים, ואם לא זכו יבוא אני רוכב על חמור. אבל יש כל מיני מדרשים אחרים שרק מדברים על החמור. כלומר שמהם יוצא שאני רוכב על חמור זה לא... מה זה בכלל לא זכו? שימו לב לביטוי הזה. זכו יבוא על ענני שמיה. לא זכו יבוא רוכב על חמור. אבל איך זה הולך ביחד? כל העניין זה לזכך את החומר, את החמור, עד שהוא יהפוך להיות ענן. עד שהוא יהיה משהו רוחני, ואז הוא כבר לא יהיה חומר. זה לא סותר בכלל. לא זכו. אז המשיח יבוא גם אם לא נזכך, אבל ברור שרוצים לזכך, אבל לזכך את החמור. אז בכל מקרה הוא בעל חמור, ולכן יש מדרשים שלא מזכירים את העננים. בכל אופן, אותו חמור זה החמור של אברהם אבינו, זה החמור של משה רבנו, זה החמור של המשיח, וכנראה שזה גם החמור של השונא שלך, במצווה הזאת שתראה חמור שנאך רובץ תחת משאו, זה החמור של כולנו, כן? כולנו החמור, ז'סווי החמור, כן? עכשיו, בוא נסתכל על שלושת החמורים האלה, ונראה בצורה מדהימה, ממש, וזה דבר נפלא ביותר, ובזה אנחנו סוגרים את כל המעגלים, שהם מסתכלים על שלושת החמורים של אברהם, משה והמשיח, רואים בו זמנית את זיכוך החומריות ואת עליית הנשיות. סביב החמורים, זה ממש צריך להיות בסדרה הזאת. אז נתחיל באברהם. אברהם, כמה שהוא פה בוכה לשרה וכולי, זה רק ההתחלה של התהליך. אברהם חובש את חמורו והולך לעקדה. נתחיל מהעניין של החומר. הוא לא רוכב על החמור, אף אחד לא רוכב על החמור, הוא מעמיס על החמור את העצים. וכשהוא מגיע להר המוריה, אז הוא אומר, שבו לכם פה, הוא אומר לנערים, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה. החמור כאן הוא אמצעי לקיום המצווה, ותו לא. זאת אומרת, הוא רק רוצה לחמור גרם, כן? הוא סוחב, אובייקטים, כן? את העצים. ואז כשמגיעים למצווה עצמה, גם משאירים אותו מאחור. הוא לא העניין פה, אני הולך לעשות משהו מאוד אלוקי רוחני, אני הולך להקריב את הבן שלי, זה המצווה כרגע, עוד מעט הכל יתהפך, אבל כרגע זה המצווה, וגם את הנערים הוא משאיר, את החמור הוא משאיר. אז החומר פה הוא רק אמצעי, אין פה שום זיכוך שלו, וקצת זיכוך, אפשר להגיד שמסתם חמור הוא הופך להיות אמצעי או עזר לקיום מצווה, כן? אביזריו, אביזר לקיום מצווה, זה משהו. אבל זה עדיין רק התחלה של זיכוך. איפה האישה של אברהם? היא בכלל לא שם. היא בכלל לא שם, היא לא קרובה לשם. כל המצווה פה זה אבא והבן, היא לא בתמונה, היא לא בסיפור. לא רק זה, כשהיא שומעת את כל הסיפור, שאברהם כמעט עקד את יצחק, אף על פי שהיא מבינה שזה לא קרה, היא נשמתה פורחת, כך כתוב במדרש, שהיא נפטרה מהסיפור הזה. אז לא רק שהיא לא בתמונה, היא ממש יוצאת מהתמונה כאן. אז יש לנו פה חמור שהוא עוד לא ממש מזכחים אותו, לא רוכבים עליו למשל, והאישה היא לא בתמונה, ושניהם מורחקים, החמור מורחק מהר המוריה, ושרה עוד יותר מורחקת. משה רבנו. משה רבנו, כשהוא לוקח את החמור מיתרו למצרים, אחרי שהשם נתן לו שליחות, הוא לוקח את ציפורה והבנים שלו, אשתו והבנים, על החמור. הוא לא הולך על החמור, אבל הוא שם אותם על החמור. אז הוא עדיין לא מתעסק עם החומר, אבל הוא גם לא רואה את החומר, את החמור, רק כאביזריו של מצווה, אלא הוא כן שם את אשתו והילדים. כלומר, כבר לא רק סוחבים אובייקט, הם סוחבים סובייקט, הם נהיים משהו שכן יש פה איזה מישהו חי ונושם ובוחר ומתנועע, ועד רבה, ציפורה שם יש לה תפקיד מאוד חשוב במסע הזה, כן? היא מצילה את הבן, את כן, שלא עשה ברית מילה. היא מצילה את, סליחה, את משה רבנו, בגלל שהוא לא עשה ברית מילה לדרך. אז זה מאוד, זה לא סתם שהיא נמצאת שם במסע. כן, בעצם כבר עברתי לאישה. אז עוד פעם, יש פה גם זיכוך של החומר, של החמור, שהוא לא רק משתמש לסחוב את העצים כמו פעם קודמת, אלא את ציפורה והילדים. וגם הנה ציפורה פה, האישה פה, היא לא נשארת מאחורה, הוא מביא אותה איתו לשליחות שלו. אבל מה קורה כשהוא מגיע למצרים, הוא פוגש את אהרון, ואנחנו רואים שאחרי זה פתאום כתוב שהם הולכים ביחד וציפורה לא מוזכרת. והמדרשים מסבירים שאהרון אמר לו, אתה משוגע? יש לנו פה כל היהודים פה עבדים מאחורה, אתה רוצה להביא עוד עבדים? אתה, כן? הוא אומר, על הראשונים אנו מצטערים, אתה בא להוסיף עליהם, ומשה שולח חזרה את ציפורה והבנים. כלומר, הם בעצם מגיעים מתוך חצי דרך. אז יש פה, יש פה זיכוח של החומריות מתקדם, וגם ציפורה והילדים מגיעים, גם, יש פה גם עניין של ילד, כן? יש, נוסיף רגע במאמר מוסגר, חזל את המשפט המפורסם, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת, על מי חזל אמרו את זה? חזל אמרו את זה על היצר הרע, שזה בעצם החומר הגוף, על ילד, שהוא יותר חומרי לצורך העניין, כי הוא יותר ילד, ועל האישה. זה גם כן תמיד נראה מבהיל. האישה, הגוף, אני מבין, צריך שמאל, ימין מקרבת ושמאל דוחה. והילד אני גם מבין, צריך קצת משמעת, לא רק לקרב אותו, צריך גם לתת לו משמעת. אבל האישה למה? הכוונה היא הכל לפני עליית הנשיות. לפני עליית הנשיות. אבל הנה פה, עליית הנשיות זה שגם, צריך כנראה להוסיף שיעור פעם, על עליית הילדותיות. שכמו שיש זיכוך החומריות, שצריך פחות להיות שמאל דוחה. ועליית הנשיות, שגם פחות שמאל דוחה, הפוך, רק ימין מקרבת ללמוד ביחד ולהיות ביחד שותפים, אולי גם ביחס לילדים, שבהתחלה אברהם משאיר את הנערים עם החמור, ועכשיו משה לוקח אותם איתו, אבל עוד פעם, מחזיר אותם חזרה ליתרו. אוקיי, אז עכשיו, עוד פעם, בשלב הראשון אברהם לוקח את החמור, אבל משאיר אותו מאחורה, משאיר את האישה מאחורה. בשלב השני, משה רבנו לוקח את האישה וילדים על החמור, שזה רומז לזיכוך חומריות, אבל כשמגיע למצרים הוא מגיע למסקנה שבעצם זה הוא ואהרון צריכים לעשות את זה לבד, ושולח אותם חזרה, וכמובן זה מתחבר לעוד דבר ידוע מאוד על משה, וזה שברגע שהוא התחיל להתנבא, בעצם מאותו רגע כבר שהוא התגלה לו השם כנראה בסנה, וכל ה-40 שנה של הנדודים הוא פרש מאשתו. הוא היה צריך לפרוש מאשתו לגמרי. וזה אפילו תמיד קושייה על היהדות, כי זה מזכיר מה? את המורשת היוונית נוצרית, כן? שזה כאילו מבהיל. כל היהדות מדברת על פריאה ורבייה, ועל מצוות עונה, ועל להקים בית, ועל איש ואישה. והנה משה רבנו, הוא יוצא נורא גדול מהכלל הזה, שכדי להנהיג את עם ישראל, וכדי להיות מזומן לנבואה בכל רגע, והיה לו נבואה ממדרגה אחרת לגמרי מכולם, הספקלריה המהירה, זה הלך יחד עם להיות פרוש מהאישה, משהו מיוחד וחד פעמי בתולדות היהדות. אבל זה הולך פה עם זה שרואים שהנבואה הזאת הכי גבוהה וההנהגה ולהיות משה רבנו זה בלי האישה. אבל כל זה בשלב השני. מה התפקיד השלישי של החמור? להיות חמורו של משיח. עכשיו מה אנחנו רואים בחמורו של משיח? שהוא עצמו רוכב על החמור. כן, אנחנו רוצים לראות זיכוך חומריות ועליית הנשיות. אז המשיח בעצמו הפעם לא סוחב עליו את היצים, לא לוקח עליו את האישה והילדים, בעצמו רוכב על החמור, והוא מרגיש בעצמו אני, הוא מרגיש בעצמו שהוא לא יותר טוב ממנו, הוא עזוב תעזוב אמו, הוא הולך ביחד עם החמור, ביחד עם הגוף, והוא איתו ביחד בא לירושלים, בא מביא את הגאולה, רוכב על החמור, ואומרים לא זכו אני ורוכב על החמור, הכוונה היא שהוא יבוא ללמד אותנו איך מזכחים את החמור, את החומר. עכשיו מה היווה לי מעליית הנשיות? אז פה מגיע הדבר מופלא ופלאי וגדול, שאם לא היה כתוב בכמה מקורות, אז לא הייתי יכול להגיד אותו, אבל הוא כתוב בזוהר בכמה מקומות. וזה שהמשיח, בניגוד למשה רבנו, יהיה נשוי. ולא רק שהוא יהיה נשוי, יש אפילו מקורות שאומרים שהמשיח בכלל לא יהיה גבר, הוא גם לא יהיה אישה, הוא יהיה בעל ואישה. המשיח יהיה זוג. אני אגיד לכם את המקורות. מקור אחד בזוהר, אני אחרי זה ביוטיוב, אני אשים את כל המראי מקומות. אבל במקור אחד בזוהר כתוב, למה בספר ויקרא כתוב א' קטנה שם? למה כתוב ויקרא באלף קטנה? אז בא הזוהר ואומר, כי כל הנבואה הגדולה של משה רבנו, שהוא הביא את כל התורה והוציא את עם ישראל ממצרים, היה בה משהו חסר. מה היה חסר בה? שהוא פרש מאשתו. ואז הזוהר אומר ככה, בכל הספרים הקדמונים דרשו את זה לשבח. אמרו, זה רוחניות כל כך גדולה, שהיא מעל המדרגה של הארציות, חומריות ונשיות. ולכן הוא היה צריך לפרוש מהדבר הזה לגמרי. אבל אנחנו, אומר הזוהר, לא דורשים את זה ככה. אלא אנחנו אומרים, העלייה הגמורה השלמה של משה רבנו, שהוא יחזור להיות המשיח, העלייה הכי שלמה שלו, זה להיות גם מחובר למעלה וגם למטה, שבעצם זה אומר, כשמשה יחזור ויהיה המשיח, כתוב שמשיח הוא משה, הגואל הראשון הוא הגואל האחרון, אז הוא יחזור, והפעם הוא יתנבא כן עם האישה, לא בלי האישה, עם האישה ביחד. אחרי זה יש עוד מקום בזוהר, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא התגלה למשה בסיני, והוא אמר לו של נעליך מעל רגליך, אז לפי הזוהר הזה, זה כבר ההתחלה של לעזוב את החומריות. תוריד את הנעליים ותפרוש מהגופניות ותפרוש מהאישה, כאילו כבר הכל היה כלול שם. ואז כתוב שמיכאל המלאך הזדעזע, אמר אבל הקדוש ברוך הוא זה, הוא לא מלאך, הוא בן אדם, בן אדם חייב להיות זכר ונקבה בראם, ככה בראת אותם, זכר ונקבה. והקדוש ברוך הוא אומר לו נכון, עכשיו אשתו הולכת להיות השכינה. מעכשיו 40 שנה אשתו הולכת להיות השכינה. כך כתוב בזוהר, אז זה מאוד מסביר את משה, אבל לא את המשיח. אבל אז הזוהר מוסיף, שכשמשה מספיק עולה למעלה, ומספיק מתחתן עם השכינה, הוא ממשיך אותה למטה, עד שהיא מתגשמת בקלה ממש. זה הלשון של הזוהר. לא שהשכינה היא הקלה שלו, אלא האישה היא השכינה שלו. והיא הקלה שלו. כלומר שהשכינה נהיית מגולמת בתוך אישה, כן? שזה התכלית האמיתית, אז המשיח יהיה לו אישה. ואז יש את המקור הכי חזק. המקור הכי חזק אומר שידוע שמשיח זה גימטריה נחש. מאוד גימטריה מאוד פשוטה, תחברו את המם ואת היוד, יש לכם נון, משיח גימטריה נחש. המשיח הוא הגואל האחרון שמתקן את החוטא הראשון והמחטיא הראשון, הנחש. אבל את מי הנחש החטי? הנחש החטי איש ואישה. זכר ונקבה אברהם. הוא החטי את שניהם. ולכן כתוב בזוהר שהיחידים שיכולים לנצח את הנחש באחרית הימים ולהשלים את כל התיקון של המציאות, זה רק בעל ואישה ביחד. ואז רבי צדוק הכהן מלובלין לקח את זה ואמר ש... אני אקרא לכם את זה. והנה... משיח צריך לתקן חטא אדם הראשון, ולתקן חטא חווה, צריך שיהיה גם אישה דוגמת חווה. הוא לא אומר שצריך שתהיה לו גם אישה, הוא אומר שצריך שיהיה גם אישה. המשיח צריך להיות בעל ואישה ביחד. ואז יוצא לנו שבסוף החמור השלישי, או שבעצם אותו חמור, כמו שאמרנו, שמגיע בסוף לסוף השליחות שלו, אז כנראה שכשאומרים שהמשיח יבוא רוכב על חמור, זה בעצם יהיה בעל ואישה ביחד רוכבים על החמור, והמשיח יהיה זוג, ותמיד הקושייה שעולה זה שאבל הרמב״ם אומר שהמשיח יהיה גבר, אבל 70 פנים לתורה, המשיח, הרמב״ם באמת אומר את זה, קודם כל גם לפי מפרשי הרמב״ם הכוונה היא לדור הראשון, המשיח מתחיל שושלת, וכבר בדור השני זה יכול להיות אישה, אז אפילו לפי הרמב״ם כבר בדור הבא זה יכול לעבור לבת שלו. אבל הנה הזוהר מתאר את זה בכמה וכמה מקומות, בחסידות חוזרים על זה, שוודאי שהמשיח יהיה אישה, וזה הכל יהיה בזכות, גם עליית הנשיות וגם זיכוך החומריות, וזה מתחיל עם אברהם ושרה, ומתחיל עם זה שאברהם בוכה וסופד ומתגעגע לשרה אשתו, שזה בעצם הנשמה שבוכה ומתגעגעת לחזור לגוף, כדי להמשיך לזכך אותו, ולהגיע לאיזון השלם והאמיתי בין גוף ונפש, גוף ונשמה, ובין גבר ואישה, עד שביחד הם הופכים להיות המשיח.